כל הסוגיה הזו שאנחנו הולכים ללמוד, להערכתי תיקח משהו כמו 8 שיעורים או משהו כזה, אולי פחות, אולי יותר. נסיים איתה את הזמן, אולי גם נגלוש איתה לזמן אלול. אז שוב, היה לי התלבטות, בהתחלה רציתי לקרוא לסדרת שיעורים הזו תמצית משנתו של הרב קוק, או ליבת משנתו של הרב קוק, או כל מיני מילים כאלה שנשמעו טוב. אבל אחרי זה חשבתי שזה אולי קצת יומרני מדי להגיד שנתמצת פה את משנת הרב קוק בכמה שיעורים. אז הלכתי למשהו קצת יותר מינורי, אנחנו נקרא לזה משנת הציונות הדתית על פי הרב צבי יהודה. בסדר? נשמע חביב, מקובל עליכם. מקובל, יופי. אז זה הרעיון. אנחנו נלמד פה איגרת מאוד מאוד חשובה, תכף נדבר עליה, נקראת איגרת עין א' בספר צמח צבי. מי שמסכל במחשב אמור להיות מצורף קובץ מקורות. הספר צמח צבי זה ספר איגרות של הרב צבי יהודה. בסדר? כמו שיש איגרות הראייה, שיש שם ליקוד של איגרות של הרב מתקופות שונות בחייו. הצמח צבי זה גם ליקוד איגרות של הרב צבי יהודה, יצא בינתיים רק חלק א', לצערנו, מקווים שעוד יצאו בהמשך. זה ספר מופלא, שלצערי לא לומדים אותו הרבה, כמו שמקובל היום שכל מה שהוא דורש קצת העמקה, אז הוא פחות פופולרי, אבל כדאי מאוד. כל איגרת פה זה עולם ומלוא, מאמר בפני עצמו, ונפרס לפנינו פה משנה רוחנית אדירה, שהרב צבי יהודה מדבר עליה. מכל האיגרות, בסדר, כמו שאצל הרב יש, נכון, באיגרות הראייה, איזה איגרת שהכי לומדים? איגרת הקנה, נכון? צקלו תמיד בקרחים של איגרות הראייה, הכל לבן, באמצע יש כזה פס שחור בדפים. כולם פותחים רק איגרת הקנה וסוגרים. יש כל מיני סוגרים. הכוזרי מגיעים תמיד עד סוף מאמר שלישי. לא יודע למה. יש כזה מסורת מאבותינו. להגיע למאמר שלישי, משנה ברורה עד לציצית, שמתחילים להסתבך שם בהלכות ציצית, וככה זה. אז גם באיגרות הראייה, איגרת הקנה היא זכתה, אז על אותו משקל, כמו איגרת הקנה, ככה איגרת עין א'. זו איגרת שמי שכבר לומד את הספר צמח צבי, אז הוא לומד איגרת עין א'. כמעט האיגרת הזו היא איגרת באמת מופלאה, מקיפה, אין סוף תחומים, אתם תראו את זה. איגרת קטנה, היא 4 עמודים. לפניכם הבאתי רק את העמוד הראשון, וזה השם שבוע הבא נביא את ההמשך. אבל בתוך העמודים האלה הרב צבי יהודה סוקר, אני לא מגזים, את כל התורה כולה. את כל הרעיון של מה זה תורת ישראל, ואיך עם ישראל אמור להשפיע באנושות, ואיך הדתות העולמיות, בעיקר הנצרות, מה הם יצרו בעולם, ואיך עם ישראל בכל זאת הולך ומעורר את העולם לתחייה, ואין סוף דברים. אני רק מקדים ואומר שכל הדברים שאומר באיגרת הזו, אני למדתי עם מורי ורבי, הרב יוסף קלנר, שהוא גם מלמד הרבה את האיגרת הזו. אז מי שרציני או רצינית, אני מציע להם לדלג ישר למקור. בסדר? אני בסך הכל מה שאני עושה, אני אקח את הדברים שלו ויוסיף כמה בדיחות וזה, שיהיה נחמד. אבל קיצור, מי שרוצה להעמיק עוד יותר יכול לשמוע את השיעורים ישירות ממנו. לא יודע אם הוא לימד זה במכון, לימד זה מסגרות אחרות. ושם הדברים נאמרים. טוב, אז כמו שאתם רואים, נמצא לפניכם האיגרת. האיגרת, אני מתחיל מהכותרת, או לדוק מהתאריך. סן גלן, ג' חנוכה, ה-27 לשלישי. שכמו שאתם רואים, ה-27 לשלישי, אצל הרב צבי יהודה, הכוונה היא לחפזיין כסלב. בסדר? זו הכוונה ב-27 לשלישי. הרב צבי יהודה בכלל לא היה משתמש בתאריכים לועזיים, בטח ובטח באיגרת כזו שכל עניין להסביר את האסון שהנצרות הביאה לעולם הזה. בסדר? אז תדעו, עכשיו למשל התאריך היום, מה התאריך העברי היום? אני אפילו לא סגור. אה? כמה היום? אה, נכון, נכון. אז אנחנו בראשון ל... השלך, השלושים... לא, לא. ללך לפי ניסן, נכון? ניסן, נייר, סיוון, תמוז. הולך לפי תשרי, נכון. אז 30 לשמיני. בסדר? 30 לשמיני. אז ככה מתחיל הרב צבי יהודה את האיגרת. האיגרת הזו נכתבה בסנט גלן. סנט גלן זה בזמן מלחמת העולם הראשונה, הרב צבי יהודה, זאת אומרת, הרב זצ"ל, אני צריך פה עכשיו לשחק בין הדף, יש פה מסתובב. כן, הרב זצ"ל לאלן זה הרב קוק, בסדר? הרב צבי יהודה זה הרב צבי יהודה. אז הרב זצ"ל במלחמת העולם הראשונה, הוא יצא ממש כמה ימים או כמה שבועות לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא נקרא, הוא היה אז הרב של יפו במושבות, והוא נקרא לוועידה של אגודת ישראל, אם אני לא טועה, בגרמניה. אז הוא יצא, וברגע שפרצה מלחמה, מיד כל, כמובן, כל הדרכי התעבורה, האוניות הפסיקו, והוא נתקע באירופה. ואז הוא התגלגל, אם אני לא טועה, הוא היה במשך שנה וחצי או תקופה כזו בשוויץ, בסן גלן, שזה היה ממש הזדמנות לרב. הוא היה מנותק מכל תרדות הציבור, היה שם יהודי חשוב שפרנס אותו, קראו לו מר קמחי, והרב ציודה הצטרף אליו. זה הרב ציודה באותה תקופה היה גם בחוץ לארץ לצורך לימודים או לצורך איזה שליחות שהרב שלח אותו, והם שניהם יחד ישבו שם. הרב ציודה כותב איזשהו מקום שמשך השנה או החצי שנה שהם ישבו ולמדו יחד, אומר הרב ציודה, הם למדו את כל התורה כולה. הייתה פה איזו תקופה מאוד מאוד מרוכזת של התעלות רוחנית. אגב, מה התוצר הרוחני המרכזי שהרב קוק הוציא בתקופה הזו? שלא יודע איזה ספר הרב קוק כתב בדווקא, בדיוק, קריש מילין. לא, זה מעניין שדווקא אם בתקופה הזו שהרב נמצא לבד והיינו מצפים, טוב, אז שיכתוב עכשיו אנציקלופדיה של לימודי אמונה או אני יודע מה, הרב דווקא מוציא ספר קטן, קריש מילין, קטן כמות, אבל רב איכות. כן, שאני לא יודע, אולי 100 איש, אני חושב, למדו מאז שהספר הזה הודפס, עד שהוא, עד היום, אולי 100 איש למדו ומבינים מה שכתוב שם, אבל זה, העיקר זה האיכות ולא הכמות. בכל מקרה, אז באותה תקופה, הרב ציודה גם כתב את האיגרת הזו. עכשיו, האיגרת הזו למי נכתבה? לא ברור. לא מוזכר כאן שם הנמען. הרבה קולמוסים נשברו לנסות להבין למי נכתב. בגדול, הרב ציודה, רואים את זה מכל הספר צמח צבי, הוא לא היה מתכתב עם סתם אנשים. זאת אומרת, הוא לא היה מבזבז טיפו דיו על מי שהיה נראה לו שלא לא שייך לכתוב לו. כל מי שהרב ציודה כתב לו בדרך כלל אנשים ברמה אינטלקטואלית ורוחנית גבוהה. כל הספר שמלא בהתכתבויות של הרב ציודה עם אגודות סטודנטים ורבנים ואנשים בעלי שיעור קומה. אז מן הסתם גם הנמען הזה היה אחד מהם. יש סברה שהיא נראית לי מאוד הגיונית, שזה נכתב לרב דוד הכהן, הרב הנזיר. בסדר? שגם באותה תקופה נצטלבו דרכיו עם הרב, והיה קשר גם בין הרב ציודה לרב הנזיר דאז, ויכול להיות שכחלק מהקשר הזה נכתבה איגרת. יש פה פשוט איזושהי, כן, בהמשך אתם תראו, הרב ציודה פונה פה בלשון נקבה אל הנימן. אז לא ברור, או שזה טעות, או שלא יודע, אולי פה איזה מישהי גם בעלת שיעור קומה, שמזה הרב ציודה כתב את המכתב הזה. בין כך ובין כך, אנחנו זכינו לאוצר רוחני מאותו התכתבות, וזה מה שאנחנו נלמד. אז אני מתחיל לקרוא. שלום, אומר הרב ציודה. ההמשך משיחתנו בי"ד בערב, תסלח על האיחור מפני תרדות שונות. בסדר, המכתב הזה נכתב כהמשך לאיזושהי שיחה בעל פה שהייתה בין הרב צביודה לבין הנמען. מה עמדנו באותה שיחה שהרב צביודה מוצא לנכון לכתוב מכתב להמשיך אותה? אומר הרב כך, איזוהי ההתייחסות הפנימית והשייכות הישרה שבין היהדות והיהודים ובין תנועות הרוח הכלליות של האנושיות, העתיקה או החדשה. את השיחה שהרב צביודה ואותו אדם או אותה אישה ניהלו, זה היה נושא שמטריד את כולנו. מה היחס הפנימי והשייכות הישרה שבין היהדות והיהודים ובין תנועות הרוח הכלליות של האנושיות העתיקה או החדשה? אני בטוח שגם אתכם זה מטריד, אבל הרעיון במילים יותר פשוטות, הם דנו בשאלה מה יחסי הגומלין בין ההשפעה שהיהדות תרמה ותנועות הרוח של האנושות, ואיזה השפעה התנועות הרוח של האנושות תרמו ליהדות. זאת אומרת, מה היו יחסי הגומלין בין עם ישראל לבין הגויים מבחינת השפעה תרבותית. בסדר? זה הרעיון. זה היה הדיון שעליו עמדנו. אני רק מוסיף פה הערה, שכבר רואים מהמשפט הראשון, לא יודע כמה ממכם יש לכם ניסיון ללמוד את כתבי הרב צבי יהודה, אבל הרב צבי יהודה, כמה זה נשמע מפליא, הוא כותב מסובך אפילו יותר מאבא שלו. כן, כמה שזה נשמע מפליא שאפשר לכתוב יותר מסובך מהרב, אז הרב ציודה מתעלה על אביו. הכתיבה של הרב ציודה, אתם תראו, זו כתיבה ממש ששוברים בשיניים, קוראים לזה שפה צבי יהודאית, ככה זה נקרא שנקרא במחוזות שלנו. כי הוא רצה לסבך לנו את החיים. זה א', דבר שני, ב', יכול להיות, אני מעלה את זה כאשרה, אשרת סיודה, הוא ניסה ליצור פה גם איזה מחסום בפני מי שלא ברחי, מי שלא צריך להבין אותו, שלא יבין אותו. דבר שלישי, שהוא לדעתי העיקר, ארד סיודה, אתם תראו את זה בסגנון שלו, הוא לא מסוגל להשאיר מקום לטעויות. זאת אומרת, הרב, הכתיבה של הרב, היא נראית לנו כתיבה קשה. כי שוב, הסגנון של הרב נכתב לפני 100 שנה, זו היה השפה ש... זה היה הסגנון שנכתב אז, ולנו היום זה קשה. אבל בסופו של דבר, הרב, הוא גם בסוף מסיים משפטים. תשימו לב, הרב, למרות כל הפיתולים, בסוף יש איזו נקודה. כן, לפעמים לוקח פסקה שלמה להגיע לנקודה, אבל מגיעים לנקודה. זאת אומרת, הוא לא כותב את הכל במקום אחד, וזה בכלל כלל, שלומדים את כתבי הרב קוק צריך לדעת. אתה אף פעם לא יכול ללמוד איזשהו מאמר או פסקה של הרב קוק ולהגיד, טוב, מיציתי את הנושא הזה על פי משנת הרב קוק. כי הרב קוק זה דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. הרב קוק כותב נושא מסוים, הוא מביא זווית אחת שלו בעין היה, ואחרי זה הוא מסוגל לכתוב אפילו דברים הפוכים או לפחות משלימים באורות. בסדר? כי הוא כותב, מחלק את הדברים בכמה מקומות. הרב צבי יהודה זה לא כך. הרב צבי יהודה מנסה שלא נגיע לטעויות, ולכן בכל מקום הוא מנסה להגיד הכל. אתם תראו, כל משפט פה זה מפותל ושבירת כיוונים, וגם אם ככה וגם אם ככה, ולא זה סותר את זה. זאת אומרת, הוא מפרט את זה במשפטים מאוד ארוכים, כדי שתסיים את המשפט ואתה סגור פה מכל הכיוונים. הבעיה שלפעמים מרוב עצים כבר... מאבדים את היער. אנחנו הקטנים לא תמיד מצליחים לעקוב. זה אולי אחת מהסיבות באמת שהרב ציודה הוא פחות נלמד מכתבי הרב. אבל טוב, זה לא ירתיע אותנו. ואנחנו נלמד גם את זה. סיבה רביעית שהרב ציודה כותב ככה, זה בעצם קשור לסיבה השנייה שאמרתי, שהרב ציודה תמיד מעניין אותו האיכות ולא הכמות. לא מעניין אותו לכתוב בצורה פופולרית. זה... כלל אצל הרב צבי יהודה. הוא כותב את הדברים כמו שהם, הרוצה ליטול, ייטול, והרוצה לטעות, ייטעה. אז זה הסגנון וצריך להתרגל. אנחנו כמובן נדרשים פה לעשות מאמץ ולהבין מה הרב צבי יהודה רוצה להגיד. טוב, אז אני חוזר לאיגרת. אז זה השאלה שהאיגרת, זה הכותרת הכללית של האיגרת, איזה, כן, מה יחסי הגומלין בין המערכות התרבותיות של עם ישראל לבין המערכות התרבותיות של העולם כולו. עכשיו תראו, אני מדלג פה על הפסקה הראשונה, כי אני אחרת ייקח לנו את כל השיעור והמטרה של... מקווה, אנחנו נחזור לפסקה הראשונה ונצמצם פערים. אז אני מתחיל לקרוא מהפסקה השנייה, שהרב צבי נותן פה את, נקרא לזה, את קווי היסוד, נרחיב אותם קצת, אני מניח שזה ייקח לנו את כל השיעור, ולאחר מכן בשיעורים הבאים אנחנו נפרט את מה שהרב צבי רוצה להגיד. אני קורא. ההסתכלות החודרת השלמה, המקפת והכוללת, בחיי האדם והעולם והיסטוריותם, ובחיי ישראל והיסטוריותו, וההיסטוריה שלו, בכללם ובפרטיהם, מביאה להכיר את הערך העולמי הגדול אשר לישראל, שעיקרו לא בנדיבות הלב ומעלות הרוח של אנשים מבני ישראל, יהיו חכמים ונביאים או גיבורים או מה שיהיו, יהיו מעטים ורבים, ואפילו קרבות כל אישי האומה כולם לרביבותיהם או למיליוניהם, אלא באופי הטבעי של האומה בתור אומה, או נאמר בפסיכולוגיה הציבורית, או בנשמה הלאומית, ממלכת כהנים וגוי קדוש עם השם, וכבר דיברנו מזה פעמים אחדות. זאת אומרת, הברכה שאומות העולם מתברכות בישראל, השפעת החיים אשר ממנו למהלך התרבות האנושית, איננה בדרשות או במופתיות חיים של בני ישראל וגדוליו, להומניות, מוסריות, אידיאליות, קדושה, אלוהיות, ולא ביהדות מופשטת, אילוזיונית, כן, משון אילוזיה, רחפנית, משוטטת בכל מלוא עולם, אלא ביהדות ויהודים כאחד, שבה ואינה בלתה, והיא בהם ואינה בלתם, בחיי האומה עצמה, בכל שלמות חייה ובכל מצביה השונים, במציאות האומה עצמה, אשר בה היא התגלות אור אלוהים בעולם ובאדם. טוב, אני מרחם עליכם, לכן אנחנו נעצור פה. המשפט הזה עוד ממשיך. הוא ממשיך גם לעמוד הבא, לעוד חצי עמוד, אבל בשביל שלא תיבהלו, אז אנחנו נעצור כאן. ומה שמעתכם, איתכם הקדמה כללית שתשמש לנו כהקדמה כללית לכל האיגרת הזו. הרב צבי יהודה באיגרת הזו מסביר למעשה מה זה עם ישראל. עולה יותר דיוק מה זה תורת ישראל, עולה עוד יותר ליתר דיוק מה זה שניהם יחד. בואו נתחיל באיזשהו משל יפה שיסביר לנו את העיקרון, ואחרי זה נראה את הדברים בפנים. אני פותח פה סוגריים, אנחנו פותחים פה עכשיו משל שהוא לא קשור ישירות לאיגרת, אבל יסביר לנו פה להבנה עקרונית ורוחנית, לאן אנחנו חותרים פה בכל המהלך הזה, מה זה עם ישראל ואיך עם ישראל משפיע על הגויים ואיך הגויים משפיעים עליו וכו'. ישנם שיטות פילוסופיות, כן, בפילוסופיה הקדומה, המכונות השיטות הפרה-אריסטוטליות, יעני, השיטות שהן לפני אריסטו, לא? ככה זה נקרא, שהנציגים, נשמע יפה, הפרה, נכון? פרה, תגיד לפני אריסטו, אבל שוב, פרה זה יותר טוב. הפרה-אריסטוטליות, והנציגים הבולטי שלהם זה סוקרטס, המסכן שנאלץ לבלוע רעל, כידוע, פיתגורס, שבגללו אנחנו מסכנים וצריכים ללמוד במתמטיקה את משולש פיתגורס, והנציג הבולט שלהם, מי הפילוסוף המרכזי היווני לפני אריסטו? אפלטון. סחר לבקיאות, מה זה הרב שרקי עשה לכם כבר, כבר עניינים. יפה. אפלטון. אפלטון, היו לו הרבה דברים שהוא כתב, אבל יש לו חידוש אחד מרכזי שלנצח זכור על שמו. איזה רעיון פילוסופי אפלטון חידש בעולם? למשל, לא, בדיוק. מה, מילה, איזה עולם אפלטון דיבר על זה שקיים? עולם העולם האידאות. יפה, שמעת על הביטוי הזה? עולם האידאות. בסדר? ביטוי חביב על עומדי משנת הרב קוק, אידאות, זה... בסדר? אפלטון הוא חידש בהגדרות שלו בעולם שקיים עולם אידאות. זאת אומרת, אומר אפלטון, סיפר אפלטון לעובדי האלילים היוונים ובכלל, אומר, תדעו לכם, העולם שאתם רואים מולכם פה, העולם החומרי, זה לא באמת העולם האמיתי. בסדר? העולם הזה הוא רק שיקוף של עולם עליון יותר. קיים עולם של אידאות. אידאות, זאת אומרת, רעיונות רוחניים מופשטים. אגב, שוב נראה בהערת סוגריים, על מה שאפלטון אמר, יש אינסוף ויכוחים, בסדר? יש אינסוף אסכולות, מה להתכוון בדיוק אפלטון. אנחנו נלך פה לפי ההבנה העקרונית של מה שאפלטון התכוון, לפי מה שהרב והרב הנזיר מבינים בו. שזה כמובן האמת, גם אם אפלטון לא יודע את זה, אבל לזה הוא התכוון. בסדר? אז אפלטון אומר, יש עולם אידאות. זאת אומרת, אתה למשל רואה פה שולחן, אומר אפלטון, זה טעות. יש אידאה שולחנית, בסדר? קיים אי שם בשמיים אידאת שולחניות, רעיון מופשט כזה שנקרא שולחניות. הנגר, שהוא רוצה ליצור שולחן, הוא מביט באידאת שולחניות ומיישם את זה פה בעולמנו בעשיית שולחן. הצדיק, אומר אפלטון, הוא מביט באידאת הצדק, הוא מסתכל ברעיון המופשט הרוחני הזה שנקרא צדק, והולך ומיישם את זה פה בעולם הזה, על ידי זה שהוא מעביר סקנה את הכביש, אפילו שהיא לא רוצה, אבל הוא בכל זאת עושה את זה, כי הוא קיבל בבני עקיבא להביא 5 מעשים טובים עד הפעולה הבאה, אז הוא יעשה את זה. והוא מיישם את אידאת הצדק. אומר אפלטון, שאתה רואה פה למשל פרח אדום, אין באמת פרח. אלא יש אידאת הפרחיות, ויש אידאת הדמומיות, והגבעול זה אידאת הירקרקות, יחד עם אידאת הגבעוליות, וכל הסמטוחה הזו הכללית יוצרת פה בעולם שלנו, שהוא מכנה עולם המורכבים, את המציאות האובייקטיבית שאנחנו רואים מול עינינו. בסדר? זה הרעיון של אפלטון. גם נשמע טוב, נכון? אף אחד אין לו התנגדות עקרונית. והרעיון הזה של אפלטון הוא היה חידוש אדיר. אתם צריכים להבין שאפלטון הקפיץ קומה את כל העולם האלילי. כי עד אפלטון, העולם האלילי, עובדי האלילים, היה להם ברור שיש בעולם אך ורק מטריה. יש בעולם אך ורק חומרנות גסה. אפלטון בעצם חידש לעולם הקדמון שיש גם מימד רוחני. בסדר? שיש גם עולם שהוא מעל העולם החומרי הגס. עד כאן. אבל עם כל זה, יש איזשהו בג בתפיסה של אפלטון. עד כדי כך שהרב הנזיר, שהוא מדבר על התפיסה של אפלטון, הוא אומר שאידאה זה פירוש, זה בעברית נפרק את זה לשני מילים, זה אי דעה. יש פה איזושהי פשלה. יתרה מזו, הזוהר הקדוש אומר על הרעיונות האלה של אפלטון, אומר את הביטוי הבא, אינון אורחה יהודי יוון, זה התפיסה של יוון, שכוונה פה באופן ישיר לתפיסה של אפלטון, קורווי אורחיו לאורחי דמיימנותה. זה קרוב לדרך האמונה, קרוב לדרך התורה. יש איזה משהו ברעיון הזה של אפלטון, קרי שהעולם הזה הוא עולם, העולם הוא לא, הוא לא מסתכם אך ורק במציאות החומרית, אלא יש גם עולם רוחני, יש משהו ברעיון הזה שקרוב לדרך התורה. אבל עם כל זה, שימו לב, זה רק קרוב ולא ממש. או כמו שאמרנו, יש פה איזה אי דעה. מה הבעייתיות בתפיסה הזו של אפלטון? תפיסה של אפלטון היא תפיסה פירודית, בשפה פילוסופית, תפיסה דיכוטומית. אפלטון אומר, תראה, יש עולם חומר ויש עולם רוח, אבל אין קשר ישיר ביניהם. יש את העולם הרוחני המופשט, עולם האידאות, אבל הוא נשאר רק ברמה המופשטת. העולם החומרי הוא מנותק מהעולם הרוחני. כן, למשל אצל אפלטון, נכון, שרוצים לכנות עד היום אהבה מופשטת, מכנים אותה היום אהבה אפלטונית. כן? הרעיונות האלה, כן, יש אריסטו, שהוא באיזשהו מקום יונק רוחנית מאפלטון, הוא מכנה את האידאה בשם אנדרטה רוחנית, ככה אומר אריסטו. זאת אומרת, מה זה אידאה? אידאה זה כמו אנדרטה. אנחנו למשל הולכים, לא יודע, לרמת הגולן ורואים שם אנדרטה לזכר חיילי מלחמת יום כיפור. האנדרטה עצמה היא חסרת ממשות, היא כלום, זה אבן. מה עושה האנדרטה? האנדרטה מציפה לנו רגשות ורעיונות רוחניים, אבל האבן עצמה היא חסרת משמעות. אותו דבר אומר אריסטו, האידאה זה משהו מעוקר, זה משהו מת, זה איזושהי סמל, רעיון מופשט. הוא לא הולך ופועל פה במציאות. רעיונות מסוג הזה, אתם מבינים לבד, הם לא מסתדרים טוב עם התפיסה היהודית. בתפיסה היהודית אין דבר כזה עולם רוח שמנותק מעולם חומר. אידאה, רעיון מופשט, אהבה אפלטונית. בעם ישראל, במקום המילה אידאה, באיזה ביטוי משתמשים? נשמה. בסדר? בעם ישראל אין אידאות, אלא יש עולם הנשמות. מה זה נשמה? נשמה זה לא אידאה, זה לא רעיון רוחני. נשמה זה מציאות חיים שהיא הולכת ומופיעה בהתחלה ברמות המופשטות, הולכת לאט לאט ומתרקמת ומתגבשת עד שהיא מופיעה גם במציאות ממשית של גוף. אבל הכל זה אחדות אחת, אורגניות אחת בשפה של הרב צבי יהודה. בסדר? הכל זה מציאות חיים אחת. אידאה זה משהו אחר, אידאה זה משהו מנותק, זה רעיון רוחני מעוקר. כן, רצית לשאול משהו? לא, אומר לא גרמה, אלא אומר זה בצורה חיצונית. בסדר? תראה, הפרח זה קשה להציג את זה, כי הפרח לא כך מודעות, אבל בואו ניקח את זה יותר לכיוון של הנגר. כן, בואו נראה נגר. הנגר הוא בא ואומר, הוא לא שהאידאה יצרה את השולחן, אלא הנגר הסתכל מבחוץ על הסמל הזה של האידאה, והוא הלך ויצר את השולחן. אתה מבין? האידאה עצמה היא כלום, היא בסך הכל תמונה על הקיר.
מה זה התפלק לו?
למי? צריך שואל את אפלטון שאלות מהסוג הזה, לא יודע מה להגיד לך. יש לו מן הסתם איזושהי דרך שהוא מסביר מה הפרח חשב בזמן שהאידאה יצרה אותו, אבל זה בכל אופן התפיסה היוונית. זה גם קשור למיתולוגיה שלהם, זה נכון שיש עולם של אלים, שהאלים האלה הם, עוד פעם, העולם שלנו זה איזה ניסיון לחכות את העולם של האלים שהוא בפנתאון שנמצא שם במרומי האולימפוס. זה ה... אבל... בוודאי, זה די דומה למה שאומר נכון הפילוסוף בספר הכוזרי, אל השכל הפועל. יש איזה רעיון רוחני מופשט שאנחנו כל חיינו מנסים להידבק בו, אבל העולם הרוחני הזה הוא מנותק מהחיים שלנו, נכון? ולכן מה ההשלכה הישירה, מה ההשלכה הישירה של התפיסה הזו, כמו שאומר הפילוסוף שם למלך? תעשה לך מה תחיה איך שאתה רוצה, תעשה מה בראש לך. כי כל האידאה זה בסדר, רעיונות מופשטים, פלספנים וכולי. אין קשר ישיר בין החיים שלי לבין המציאות הרוחנית. יש פירוד.
כן. בסדר, זה עוד סוגיה. בסדר, זה עוד סוגיה עכשיו, מה הוא בדיוק התכוון. אני רק אומר על העיקרון הזה, זה מה שחשוב לנו, שעל פי התפיסה היוונית העילית, גם שמדברים על זה שיש עולם רוחני, זה עולם רוחני שמנותק מהמציאות הפיזית הממשית. אין השלכה אישה. ועל הדבר הזה, באמת, כותב רבי שם טוב גפן, שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים, בספר שלו, המימדים, הנבואה והדמתנות, הוא כותב באמת שהמילה הזו, אידאה, אפלטון העתיק אותה, הוא גנב אותה מהמילה העברית דעה, אל דעות השם. כן? יש גם ויכוחים היסטוריים עם אפלטון באמת נפגש ישירות עם, יש אפילו איזו דעה שהיא כנראה לא נכונה מבחינה היסטורית, שאפלטון נפגש עם ירמיהו, לא מסתדר מבחינת השנים, אבל מכל מקום שאפלטון ינק באופן ישיר מיהודים שהוא פגש, ואם לא אז לא משנה, הוא באופן עקיף, אבל מכל מקום הוא לקח את הרעיון היהודי שמתבטא במילה דעה, והעתיק את זה במוחו האלילי ויצר את המילה אידאה. איפה מופיע פעם ראשונה המילה דעה? בתורה? השורש י' ד' עין, וידע האדם את חווה אשתו. זאת אומרת, בעם ישראל המילה דעה, שימו לב, היא שונה מה... וידע האדם, והאדם ידע, בסדר, לא צריך לדוגע פסוק הולך, אבל מכל מקום, באיזה ידיעה מדובר שם? לא ידיעה אינטלקטואלית, אלא ידיעה במשמעות של חיבור חיים, כן? ידיעה, התחברות לאחדות אחת בכל המישורים, במישור ה... רוחני עד המישור הגופני. זה המשמעות של ידיעה, כן, בשפה היהודית. מה זה? זה החיבור בין, כן, לכן השחיטה היא מצווה. כן, והרעיון הזה אמרנו של הידיעה, שזה משמעות של חיבור בכל מימדי החיים, זה בא לידי ביטוי בהרבה תחומים, כן? הידיעה הזו בעם ישראל, נכון, וגם אגב, גם המדע היום מכיר את זה, נכון? היום המדע מכיר שבבסיס עולם החומר מה עומד? אנרגיה, נכון? אבל זה לא שיש אנרגיה רוחנית שעליה מלבישים מציאות חומרית, אלא האנרגיה זה יסוד מופשט שהולך לאט לאט ונהיה במוצקות של חומר. אבל החומר הוא רוח ופיזיות בממשות אחת. גם בנפש שלנו, נכון? יש חלקים בנפש שלנו שאנחנו מסוגלים לראות, שזה הגוף המעשים. יש חלקים שאנחנו יכולים להרגיש, או אני יודע מה, לחוות ברמה הרגשית, ויש חלקים שמופשטים של חשיבה שכלית. אבל הכל זה יחידה אחת, אחדות אחת. זה הרעיון היהודי. בסדר? אז עד כאן זה המשל. ישנם שתי תפיסות עולם, איך המציאות בנויה. האם המציאות בנויה מעולם רוחני, בסדר? משתקף בעולם חומרי, או שהעולם החומרי הוא ביטוי, הוא תוצר של המציאות הרוחנית. כן. כן, אבל עוד פעם, הדברים האלה כמובן נאמרים בצורה מאוד מפותלת. הפילוסוף הוא משהו מתחבר לשכל הפועל, אבל שאלה מה אז זה גורם אצלו. אתה מבין, הרי שוב, מה ההשלכה של הפילוסוף שהוא כל הזמן אומר למלך? בדלך הדעת, תעשה מה שאתה רוצה מבחינת אורח החיים שלך וכו'. שכל פועל זה התחברות, כמו שהיום, אנשים אוהבים שכל. אני אוהב אינטלקט. אני אוסף, כמו שיש כאלה אחד אוסף בולים, יש אחד אוסף מחשבות. זה אנשי האקדמיה, אוהבים מחשבות. קצת פה, קצת שם, זה מעניין מאוד, אפשר לשים פה את זה באלבום יפה, לחלק את השיטות. יש יהדות, יש נאציזם, יש נצרות, יש אסלאם, הכל נחמד. שום דבר לא מחייב, שום דבר זה לא קשור לחיים. הכל נשאר בציפוי שוקולד כזה מלמעלה. בסדר? זה הכל שורש התפיסה של אפלטון. הסתכלות מעוקרת על החיים. בעם ישראל אין דבר כזה, נכון? אם דומה לך הרב למלאך השם צבאות, למה תורה הוא מפיו? אם לאו, אל תלמד תורה מפיו. אם אתה רוצה ללמוד תורה, תורה זה משהו שמשנה את החיים בכל הרבדים שלו. אין דבר כזה ללמוד תורה במשמעות האינטלקטואלית היבשה. אני לומד ואני לא מתחייב להשתנות. לא. התורה עניינה לשנות אותך. כי תורה היא ביטוי, תקף נראה, של הנשמה, לא של האינטלקט. ואנחנו, המציאות היא בנויה מחיים, ולא מרעיונות מופשטים. גם שבן אדם מת, הנשמה שלו מסתלקת, מה קורה לגוף? המולקות של הגוף גם נרכבות, כי כל הבן אדם זה מציאות אחת. בסדר? המשל ברור, ההבדל בין אידאה לדעה, בין אידאה לנשמה. עד כאן, יפה, עד פה זה היה רק המשל. עכשיו ניכנס לנמשל, עכשיו נכנס ליותר סיבוך. בסדר? ושוב, זה הכל פה הקדמה לסיבוך של הרב צבי יהודה, שזה זה יהיה הסיבוך האמיתי. על אותו, אחרי שהבנו שיש הבדל בין אידאה לדעה, יש על הציר הזה מחלוקת בין אנשים מאוד מאוד רציניים, גם גויים וגם יהודים, בשאלה מה זה עם ישראל. מצד אחד של המחלוקת, אני אציין פה ארבעה אנשים, שהרב צבי יהודה לא מזכיר אותם ישירות באיגרת הזו, הוא מזכיר אותם במאמרים בספר לנתיבות ישראל, שכל אחד מהם ייצג זרם אחר בעם ישראל או בעולם הכללי. הראשון שבהם, בכולם אנחנו נדון בצורה יותר מפורטת שנימת האיגרת, אבל אני רק אומר כאן במשפטים מאוד כלליים, הראשון שבהם זה יהיה תלמיד חכם מאוד חשוב, שחי בסוף המאה ה-19 באירופה, במערב גרמניה, רבי שמשון רפאל הירש, כן? הרש"ר הירש, שהיה הרב של קהילת פרנקפורט, ואחרי זה בעצם עכשיו היה הרב או באופן רשמי, או לפחות מבחינת השפעה רוחנית של כל יהדות מערב אירופה, מערב גרמניה. הוא הראשון, שהוא לצורך העניין יהיה הנציג פה של, נקרא לזה, המחנה החרדי. בסדר? התפיסה החרדית של מה זה עם ישראל. הדמות השנייה שאנחנו נעסוק בה, שוב, הרב צבי יהודה מזכיר אותה במקומות אחרים, זה פילוסוף שגם חי, כולם חיו בערך פחות או יותר באותה תקופה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, גם בערך בתקופה שהרב צבי יהודה קצת אחרי כותב את האיגרת הזו, גם אדם שחי במערב אירופה, פילוסוף בשם הרמן כהן. בסדר? היום כבר לא כל כך מכירים את השם שלו, אבל פעם הוא היה מאוד מפורסם. בסדר? הוא היה שם בגרמניה ובאירופה, הוא היה גדול הפילוסופים. ואתם צריכים להבין שזה לא סתם גדול הפילוסופים, כי פעם הפילוסופים הם היו כוכבי התרבות. בסדר? כמו הכוכב נולד של היום. בסדר? ככה זה היו הפילוסופים בגרמניה בסוף המאה ה-19. באמת, הדמויות הנערצות. ואם כל הפילוסופים היו כוכב נולד, אז הרמן כהן זה היה נינט. בסדר? זה היה הדמות שכל האומה כולה נושאת את עיניה לראות האם הוא שינה את הפוני שלו או לא. בסדר? זה היה הרמן כהן, רק שתבינו את סדר הגודל, על מי אנחנו מדברים, מה עכשיו תיחסו לבירת כבוד, הם שלנו אותו לנינט. הוא היה יהודי מתבולל, או לא יודע, מתבולל, לפחות לא שומר תורה ומצוות, אם כי בסוף ימיו היה, אנחנו נדבר על זה גם, הרב צבי יהודה מציין שהיה לו איזושהי קרבה מסוימת חזרה ליהדות. הוא כתב ספר מאוד חשוב, נקרא דת התבונה במקורות היהדות, מי שרוצה בשעות הפנאי, הוא רוצה להירדם טוב בלילה, אז אני מציע לו לקרוא את זה לפני השינה. הדמות השלישית, הוא לצורך העניין הרמן כהן, הוא ייצג לנו את התפיסה החילונית של מה זה עם ישראל. הדמות השלישית שאנחנו נעסוק בה באיגרת הזו, זה יהודי בשם אשר גינסבורג, המכונה אחד העם, שהיה, טוב, עוד נדבר מה בדיוק הוא רצה מהחיים שלנו, ולמה עד היום יש רחובות ובתי ספר שקוראים על שמו. הוא לצורך העניין יהיה הנציג של הציונות בתפיסה מה זה עם ישראל. והדמות הרביעית שאנחנו נתעסק בה, הציונות הדתית זה הרב צבי יהודה, תקף נגיע. בסדר, הציונות החילונית. גם לא, הוא פלג מסוים בציונות, נדבר גם על זה. והדמות הרביעית שאנחנו נתעסק בשביל להמחיש פה את הוויכוח הזה, זה גוי בשם לב טולסטוי. בסדר? לב טולסטוי היה סופר, פילוסוף רוסי, גם בסוף המאה ה-19, לא מזמן ציינו 100 שנה למותו או להולדתו. גם היה דמות בזמנו, איש ענק התרבות שכל אירופה סגדה לו. בסדר? הוא, ואנחנו נראה שהרב צבי, כל האנשים האלה, הרב צבי יהודה מאוד מעריך אותם, והוא מתייחס אליהם בכבוד. יש באיגרת בצמח צבי, באחת האיגרות, הרב צבי יהודה כותב, אם אני לא טועה לרב חרלאפ, הוא מתייחס משהו שאומר טולסטוי, אז הוא כותב, וכך גם אמר רבינו לב טולסטוי שליטה. בסדר? כך הרב צבי יהודה כותב עליו. זה יפה.
אז לא רע לקבל מרב צבידה חטא כזה של שליטה, זה מראה שהוא התייחס לטוב.
אז הוא היה סופר, היום מכירים אותו בעיקר בגלל הספרים שלו, כן, מלחמה ושלום ואנה קרינה וכל אלה, אבל הוא היה גם הוגה דעות, חסיד אומות העולם. היה לו יחס מאוד מאוד חיובי כלפי עם ישראל, וגם על זה אנחנו נדבר. שהוא יהיה הנציג לצורך העניין של התפיסה הגויית. כן. כן. אנחנו נראה, הכוונה היא פה, באמת, שאני אומר, הגישה החרדית, הרש"ר זה קצת מתה, כי לרש"ר יש איזו גישה של תורה עם דרך ארץ, שמבחינת אורח חיים זה די דומה להפך למה שאנחנו מכנים היום ציון דתית, אבל נראה שיש פה איזו תפיסה רוחנית מאוד מחודדת, שהתיאוריה שלה היא המושכל היסוד של המשנה החרדית. הוא פשוט היחיד שניסח את זה במילים מאוד ברורות. זאת אומרת, הרעיונות שלו זה הרעיונות החרדים. ההשלכות שלו הן קצת שונות, אבל זה כבר מה שנקרא במיקרו. במקרו, בהחלט כן, הוא מייצג מאוד מובהק של התפיסה החרדית הקלאסית, וגם הוא מנסח את זה בצורה מאוד ברורה, לכן אנחנו משתמשים בארבעת הדמויות הללו, כי מה שהם, אתם מבין, ארבעת הדמויות הללו זה לא רק ארבעת הדמויות הללו, הם נציגים למעשה של רוב הזרמים שקיימים בעם ישראל, בעולם כולו, בהבנה מה זה עם ישראל, הם פשוט מיוחדים בכך שהם אנשים שהגדירו את הדברים וכתבו את זה בצורה שיטתית ומסודרת. ולכן הוא בהחלט מצטרף למחנה של הרש"ר הירש, רק שוב, הוא לא כתב שום הגות מסודרת בתחום הזה. הרש"ר הירש כן כתב, ולכן אנחנו יכולים לדון בדברים שלו. יש כמה ספרים, הספר המרכזי שבתחום שם שאנחנו רוצים לדון בו, זה ספר שנקרא איגרות צפון, בסדר, איגרות צפון, זה ספר איגרות של הרש"ר הירש, בסדר, מעיקר איגרת ת' ויהודה א', אנחנו נדון בה, שם הוא כותב את עיקרי משנתו, שוב, בתחום שאנחנו מדברים עליו. יש לו עוד הרבה ספרים, ישורון והמצוות כסמלים וכו', דיבוש על התורה וכו'. טוב, כן.
מה ההבדל בין אחד
לארבעה? חכה, רק התחלנו. יש פה ארבעה אנשים, כל אחד מהם זה עולם ומלואו, נגיע אליהם. רק זרקנו את ארבעת הדמויות הללו. מול ארבעת הדמויות הללו ניצב הרב צבי יהודה והרב קוק, ורבי יהודה הלוי, והרמב״ם, ורבי עקיבא, ומשה רבינו, וכנראה גם הקדוש ברוך הוא, ותסלחו לי שאני קצת מוטה פה מבחינת זה, ויש ביניהם ויכוח מאוד עקרוני. הוויכוח בין הדמויות הללו שהזכרנו, הוא בשאלה, מה זה עם ישראל? מתייצא מצד אחד, אמרנו, הרב הרש"ר הירש, הרמן כהן, אחד העם וטולסטוי, והם אומרים את הביטוי הבא. שוב, אנחנו אחרי זה נראה לרזולוציה שכל אחד באופן פרטי מה הוא אמר, אבל אני אומר לכם כגדול, אולי נגיד זה במילים, הוא הכי קרוב למילים שאומר הרמן כהן, כי הוא, אני חושב, מנסח את זה בצורה הכי ברורה. אומר הרמן כהן, מה זה עם ישראל? עם ישראל, הוא בא ואומר, זה עם שיש לו תפקיד. או בוא נתחיל ככה, לא מה זה עם ישראל, אומר הרמן כהן, מה זה תורת ישראל? אומר הרמן כהן, תורת ישראל זה אידאה. כלומר, רעיון רוחני מאוד מופשט, מאוד עליון, פילוסופיה מקיפה שלא נכתבה כמוה אף פעם בהיסטוריה האנושית, פילוסופיה שמקיפה את כל המציאות הפסיכולוגית, התרבותית, ההיסטורית של וכו' וכו' וכו'. וישנו עם אחד, שזה עם ישראל, שהתפקיד שלו לקחת את הפילוסופיה הזו, את האידאה הזו, ולהפיץ אותה ברחבי העולם. זה המשמעות של תורת ישראל, וזה התפקיד של עם ישראל. לעומתו, אומר הרב צבי יהודה, לא. תורת ישראל זה לא אידאה, אלא דעה. זאת אומרת, התורה זה לא רעיון רוחני מופשט אינטלקטואלי, אלא התורה זה נשמה. נשמה שהולכת ומופיעה בתוך עם בצורה אחדותית. זאת אומרת, עם ישראל הוא לא עם שלוקח איזה ידע מסוים ומפיץ אותו ברחבי העולם, אלא התורה ועם ישראל זה דבר אחד. אחדות. כמו שאמר, קראנו פה במשפט הזה, יהדות ויהודים, אני קורא את זה שוב, יהדות ויהודים כאחד שהם בה ואינה בלתה, והיא בהם ואינה בלתה. ישנה נשמה, שאנחנו תכף נראה שמכנים אותה בביטוי של הרב קוק, כנסת ישראל, שהיא הולכת ומופיעה גם במציאות של אומה שנקרא עם ישראל, והביטוי המילולי, האינטלקטואלי של אותה נשמה, זה על ידי מה שאנחנו מכנים בטקסט הזה שנקרא תורה. אבל הכל זה אחדות אחת, נשמה אחת. טוב, תכף נסביר יותר. על פניו, מחלוקת פילוסופית חביבה בין כמה דמויות מאוד גדולות, מה זה רלוונטי אלינו ולמה אנחנו לומדים את כל הדברים האלה. בואו עכשיו תראו איך מתוך הוויכוח הזה, שהוא ויכוח שלפני 100 שנה, ואנחנו נראה שהשורשים שלו הם בעצם מלפני אלפי שנים, כל הסוגיות הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות במדינת ישראל, הם תוצר של הוויכוח הזה, למרות שרוב אלה שמתווכחים בכלל לא יודעים שהם צאצאים רוחניים של הדמויות שהזכרנו, אבל כמעט כל מה שקורה היום בעם ישראל, אתם קוראים בעיתון, זה תוצר של הוויכוח הזה שנראה מאוד מאוד מופשט ומאוד מאוד מנותק מאיתן. בואו נזכח השלכה ראשונה. לגבי הסוגיה של עם ישראל, תגידו לי אתם, לפי התפיסה הזו, שתורת ישראל זה אידאה, ועם ישראל זה התפקיד שלו, ללכת ולהפיץ את האידאה הזו ברחבי העולם. לפי מה שאומר הרמן כהן, הרש"ר, יש אחד העם וטולסטוי. אם יש יהודי שהוא לא מקיים את האידאה הזו, כלומר, הוא לא הולך ומפיץ את התורה הזו ברחבי העולם. בסדר? לפי הרש"ר יש הוא לא חי על פי תורה ומצוות, לפי הרמן כהן הוא לא הולך ומבשר את הבשורה היהודית לאוניברסליות וכו'. מה יהיה דינו? לא יהודי, יפה מאוד. לפי התפיסה הזו, מה ההגדרה של יהודי? מי שהולך וחי ומממש את האידאה הזו, את הרעיון הזה שנקרא תורת ישראל. ובאמת, בזמן סוף המאה ה-19, שבקהילה של הרש"ר הירש, בסדר? הרש"ר הירש בפרנקפורט, יש לו קהילה מאוד מאוד דומיננטית של רפורמים, ליתר דיוק, הוא מגיע כבר לקהילה שנשלטת על ידי רפורמים, והם לא נותנים לו להקים שם חיים יהודים של קהילה יהודית בריאה, ועושים לו שם מניפולציות בעירייה וסוגרים לו את המקווה ותלמוד תורה. מה עושה הרש"ר הירש? מבחינה היסטורית? לא עוזב. הרש"ר הירש עושה משהו שנשאר לדורות בעם ישראל. הרש"ר הירש עושה מה שמכונה הפרדת הקהילות. מכריז הרש"ר הירש, אותם רפורמים, אותם אנשים שלא חיים, אז היה תופעה חדשה, הרפורמים, אותם שלא חיים על פתורה מצוות, האנשים האלה הם לא יהודים. איבדו את זכות הקיום שלהם כיהודים. זה לא דווקא אומרים את זה בביטוי הזה, אומרים את זה בביטוי שהם מוחרמים, אסור להתחתן איתם, קוברים אותם מחוץ לבית הקברות, הם יצאו מכלל ישראל. זה תפיסת עולם. כן. חס ושלום, הפרדת קהילות. זה משהו אחר. יכול להיות כמאבק חינוכי. אתה בא אומר, אני לא רוצה שהזרמים הרוחנים הקלוקלים האלה ייכנסו ויארסו. אבל מכאן ועד להוציא אותם מהקהילות, לעשות הפרדה של קהילות, לעשות פה שני עמים, זה מרחק של עולם ומלוא. מה עשית כלפי אנשים? מה כלפי אנשים? גם כלפי אנשים. אין, אצל הרב קוק, תכף נראה, יש מושג שלא מופיע אצל הרש"ר הירש, שמדבר על סגולת ישראל. שיהודי, גם אפילו שהוא חוטא, גם אם הוא לא מתנהג על פי תורה מצוות, הוא עדיין יהודי. אצל הרש"ר הירש אין ביטוי כזה של סגולת ישראל. מה שקובע זה אם הבן אדם חי את האידאה, הולך וחי על פי הרעיון הרוחני המופשט הזה, הולך ומקיים אותו, מפיץ אותו. אם לא, אתה לא יהודי. נקודה. שוב, אני מנסח את זה בצורה חריפה, הוא כותב את זה בצורה קצת יותר מפותלת, אבל ההשלכה המעשית היא כזו, ובאמת, שהרש"ר הירש עושה את הדבר הזה, והוא שוב, הוא עושה את זה כדי להציל את הקהילה שלו, ברור, כותב לו הנציב מוולוז'ין מכתב, כן, גדול הדור של אותה תקופה, אומר לו, מה שכבודו עושה זה מתקירות חרב בלב האומה. אומר לו הנציב מוולוז'ין, תראה, מה שאתה עושה, אתה עושה עכשיו בשביל להציל את הקהילה שלך, ברור, זה הסיבה, לא חלילה מתוך רוע או... אתה עושה את זה פה איזה אקט בשביל להציל את הקהילה ואתה מכריז שהם לא יהודים, אתה אולי מרוויח רווח נקודתי לעכשיו, אבל לטווח ארוך אתה הורס את עם ישראל. כי אתה מכניס פה רעיון בתובנה במחנה הדתי, שמי שלא שומר תורה ומצוות, הוא בעצם לא יהודי. והרעיונות האלה של הרש"ר הירש יכולים להתגלגל לאחר מכן, ומאה שנים לאחר מכן יכול להתייצב תמיד חכם גדול, מנהיג מחנה מגזר בעם ישראל, בנאום ביד אליהו, ולהכריז שהקיבוצים שהם אוכלי שפנים וחזירים, הם לא יהודים. הביטוי היה, במה אתם יהודים? אתה צודק, אבל מכל מקום, זה תפיסת עולם, אתה מבין, שהיא עכשיו הולכת ומחלחלת. התפיסת עולם הזו היא אף פעם לא גובשה בצורה מפורשת, כי אם תדחק גם אדם חרדי לפינה, תגיד לו, מה, הם לא יהודים? תגיד לך, לא, הם יהודים, אבל זה איזושהי אווירה כזו. שמי שלא מתנהג על פי תורה מצוות, זה מחוץ לגדר.
זה היה מה שאלה מערב עם הקראים והבינים, זה
לא... לא. עם מי? אצלנו כלל אחד, וזה מה שגדר ציודה. מי? מה הכלל? מי זה יהודי או לא יהודי? אם אתה באמת אומר שהרעיון זה אידאה וכו', אז באמת כאן אתה מתחיל להוציא כל מיני מגזרים מעם ישראל. אם אתה בא ואומר שמה שחשוב פה זה לא האידאה, אלא הדעה, כלומר הנשמה, אז מי זה יהודי? מי שנולד לאמא יהודיה. מי שנולד לאמא יהודיה, דרך האמא, כי זה החיים, הנשמה עוברת דרך האישה, נולד לאמא יהודיה, הוא יהודי, לא משנה מה הוא יעשה. אתה יכול להגיד להרחיק מבחינה חינוכית, לפעמים יש דבר כזה, שאתה אומר, אני לא רוצה שילד שלי יגדל בבית ספר יחד עם חילונים, כי הם ישפיעו עליו, אבל לא תוציא מרב קוק משפט כזה שהם לא יהודים. הוא יגיד לך. עוד פעם, אני לא יכול להגיד שיש משפט מפורש, יש דברים דומים לזה, אבל בעיקר זה בא לידי ביטוי בהשלכה מעשית. לא תמצא אף פעם הדרכה כזו מרב קוק, שמוצאים פה אנשים מכלל ישראל, מחרימים אותם ולא קוברים אותם בבתי קברות, יהודים ולא מתחתנים איתם וכו'. זה לא תמצא ביטוי כזה. ושוב, אני אומר, אני רק רואה פה הערה, כדי שלא חלילה היה פה פגיעה בתלמידי חכמים. הרש"ר הרי זה תלמיד חכם ענק. ולא רק תלמיד חכם ענק. הרב קוק כותב לו באחת האיגרות שהרב קוק מתייחס אליו, הרב קוק כותב אליו, זה ההקדמה. בפתיח לזה הוא כותב, לכבוד נזיר אלוהים, אשר הציל את יהדות גרמניה מחורבן וכיליון, רבנו שמשון רפאל הירש. זאת אומרת, הרש"ר הרי זה צריך להבין, הוא אדם ענק שנמצא במלחמה, אתם צריכים להבין את המציאות שהוא חי ברש"ר הירש. הוא נמצא במלחמה שכל אירופה, כל היהדות באירופה מתחלנת. הרפורמים הורסים כל חלקה טובה. הוא הגיע לפרנקפורט, שהיה שם קהילה, אם אני לא טועה, עם משהו כמו 12 משפחות דתיות. כל השאר הוא רפורמים. והוא הצליח, בגלל המאבק חסר הפשרות שלו, הוא הצליח ליצור מצב שבסוף ימיו היה שם קהילה של 500 משפחות יהודיות, אורתודוקסיות וכו'. באמת יצר פה זרם שלם רוחני של יהודים, קשרים, שמקיימים תורה מצוות, הם מצליחים להנחיל את זה לדורות הבאים. זאת אומרת, יש פה איזה, בוודאי איזה תפיסת עולם. אבל עם כל זה, יש כאן הנציב וולוז'ין והרב צבי יהודה, הם מזהים פה איזושהי בעייתיות, שהיא קשורה לא להשלכה הישירה של המאבק הנקודתי, אלא להשלכה לטווח ארוך לעם ישראל לדורותיו. והדברים האלה, אתם מבינים, זה בדיוק הרעיון של האיגרת הזו. זה מה שהאיגרת הזו תחנך אותנו. לזהות כשלים רוחניים, שאולי בזמנם הם נראים קטנים, אבל בפרספקטיבה של שנים, כמו שיש לך סטייה קטנה, ככל שעובר הזמן, ככל שעובר המרחק, היא הופכת להיות סטייה אדירה. וכל העמדה הנפשית של המחנה, לצורך העניין, החרדי, כלפי המסוגיה הזו של עם ישראל, היא מושפעת מתפיסת העולם הזו ש... נכתבה או גובשה או הונהגה על ידי הרש"ר הירש באותו זמן בגרמניה. ולכן יש לזה, ובכלל תבינו, הרש"ר הירש הוא בר הפלוגתא המרכזי של הרב. נכון? הפסקה הראשונה באורות, איך היא מתחילה? ארץ ישראל. זה, תכף נראה, זה בדיוק פרפרזה למשפט הפוך של הרש"ר הירש. כן? שהרש"ר הירש אומר, ארץ ישראל היא קניין חיצוני. זאת אומרת, זה דמות, הרב קוק לא סתם מבזבז אנרגיה, מה שנקרא, להכווין את התותחים שלו כלפי המשנה הזו, וגם הרב צבי יהודה. כי יש פה איזו משנה שהיא חורגת מההשלכות הישירות שלה, יש לה השלכות כלל תקופתיות. אני אומר, אני אומר את הביטוי שהנציב מוולוז'ין אמר. הנציב מוולוז'ין אמר, מזכירות חרב בלב האומה. יש כאן, זה נעיצה בלב, נעיצת סכין בלב של האומה לטווח ארוך. שוב, זה לא עכשיו באופן ישיר כלפי הרש"ר הירש או תלמידיו, תלמידי חכמים גדולים, עשו מה שעשו בשביל להציל את עם ישראל. בכלל, מי שמציע לכולם, מי שרוצה קצת להבין מה קרה אז בגרמניה באותה תקופה, שאתם יודעים באיזה מלחמה היו נמצאים שם, אז כדאי לו לקרוא ספר של הרב דוקטור ברויר שנקרא עדה ודיוקנה. בסדר, ככה זה נקרא לספר, הוא מתאר שם את כל המציאות החברתית והתרבותית והדתית שהם היו צריכים להתמודד איתה, שיצרה את זה. אבל עם כל זה, זה לא סותר, שתקף נראה, שאומר הרב צבי יהודה, שגישה רוחנית כזו, יש לה השלכות שהתבטאו עד היום בפשקווילים במאה שערים. בנוסחים שם. שומו שמיים, שמד, כופרים וכו' וכו', הכל זה תוצרים, בסדר, של אותו תפיסה הזו, שמה זה יהדות, מה זה יהודי? מי שמקיים תורה ומצוות, ומי שלא, אז לא. בדיוק. זה בדיוק. זה נראה השלכה ישנה. יהדות זה דת. זה במקום כל הפלסוף שצית לכם על אידאה, זה מילה אחרת להגיד. יהדות זה דת. יהדות זה רעיון רוחני, מופשט, שיש לך בחירה אם לקבל אותו או לא לקבל אותו. קיבלת אותו, אתה יהודי. לא קיבלת אותו, אתה לא יהודי. יש? ברור, ברור. מדברים פה יותר על יחס נפשי, מה שאומר חשוב, תדחה כל אדם דתי לפינה, תגיד לו, מה, הם לא יהודים, אין לך ברור שהם יהודים וזה, כי הם נולדו להם יהודיה. אבל אנחנו מדברים פה על איזושהי עמדה נפשית. היחס הנפשי, בסדר? כלפי החלקים בעם ישראל שלום תורה ומצוות, הוא מתעצב מתוך התפיסת עולם הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו. כן. נכון, יש הרבה ביטויים, יש הרבה ביטויים שהוא יצטרך להסביר, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, בין כך ובין כך קרואים בנים, בסדר? יש גם דרכים לעקוף את הדברים האלה, זה בכל אופן הדעה או ההנהגה שנעשתה באותו דור, שיש לה השלכות עד היום לגבי הסוגיה הזו, מי הוא יהודי, אוקיי? זה נקודה, זה השלכה ראשונה של כבר של הוויכוח הזה, האם יהדות זה אידאה או דעה, האם יהדות זה רעיון רוחני ומציאות חיים, השלכה ישירה באמת להגדרה מי הוא יהודי. עכשיו ניקח נקודה שנייה, תגידו לי אתם, לפי התפיסה הזו שיהדות זה אידאה, זה רעיון רוחני מופשט, איפה הדרך הכי טובה לממש את הייעוד של עם ישראל? לא. בדיוק. אם יהדות זה רעיון רוחני מופשט, והתפקיד של עם ישראל להפיץ אותו ברחבי העולם, איפה הכי טוב לעשות את זה? בגלות. יש פה אידיאליזציה של הגלות. זה טוב שאנחנו נמצאים בגלות. הרש"ר יש כך, הוא כותב באיגרות צפון, הוא בא ואומר דבר כזה, הוא אומר, אמנם מפני חטאינו גלינו מארצנו, אבל עכשיו שאנחנו בגלות, זה מצוין. זה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להישאר בגלות ולהפיץ את הרעיונות היהודים ברחבי העולם. ושהרב קלישר בזמנו, גם שחי באותה תקופה, כותב את ספרו דרישת ציון, ובו הוא מתחיל לדבר על זה שעם ישראל צריך לשוב לארצו, כותב לו הרש"ר איש מכתב ואומר לו, מה שכבודו חושב למצווה גדולה לעלות לארץ, אני חושב לעבירה לא קטנה. הוא אומר, מה פתאום לעלות לארץ? לעלות לארץ אומר, אתה דופק נפקדות. התפקיד שלנו זה להישאר עכשיו בחוץ לארץ ולחנך את הגויים. יש כזה הביטוי בבית מדרש של הרש"ר הירש, זה ביטוי בצרפתית, תזכו לי על המפתע, יכול להיות שאני לא אומר את זה נכון, אבל הביטוי היה נובלש ובליז. כלומר, האצילות מחייבת. התפקיד של יהודי בגלות זה להיות שם באופן אצילי, להתנהג בישרות ולקדש שם שמיים. להפיץ את דבר השם ברחבי הגויים. אתם מבינים, יש פה, מכאן אתם מבינים פה עכשיו שורש של תפיסת עולם אידיאולוגית. מה שעומד בשורש ההתנגדות של החרדים בזמנו לעלייה לארץ, זה לא רק הוויכוח עכשיו האם הציונות פה חילונית או לא חילונית. יש פה בשורש העניין שאלה מה התפקיד של עם ישראל. אם התפקיד של עם ישראל זה להיות רוחני, אם התפקיד שלנו להיות דתיים, אם התפקיד שלנו הוא להפיץ רעיונות רוחניים, אז להפך, ככל שאתה מנותק יותר ממציאות ארצית, ככל שאתה מנותק יותר ממדינה, מצווה, מכלכלה, אתה יכול יותר לממש את הייעוד של עם ישראל. עד היום תדעו לכם שאם אני לא טועה, לא שאני טועה מנטועים, לדעתי אני לא טועה, שהרבי מסתמר, שנמצא בבוסטון, שהוא מגיע לבקר את החסידים שלו פה בארץ ישראל, הוא לא דורך על הארץ. הוא מגיע מהמטוס, ושאר מביאים אותו באיזה כזו, לא יודע. איזה מנצה כזה, אל המונית, משהו כזה, משם מגיע בית מדרש, לא דורך על הארץ. ארץ, ארץ ישראל, לפי התפיסה הקלאסית, מה שנקרא, של, זה משהו רוחני, זה משהו מופשק, לא משהו ממשי. יש כזה ביטוי אצל רבי אלחנן וסרמן, גם אחד מגדולי הדור החרדים לפני השואה, הוא אומר, לאומיות זה מילה גסה. הוא אומר, אנחנו לא לאומים, אנחנו דתיים. אין לנו עניין עכשיו לבוא ולהופיע פה בארץ. ארץ זה משהו שדורש גסות, זה דורש עבודה חומרית, עובד בעולם הזה. זה לא התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להפיץ את הרעיונות הרוחניים כמה שיותר. כן, הרב שרגיש כותב את זה בפירוש שלו לתורה, בא ואומר, יהודי, אומר על הפסוק, לך לך מארצך, אומר הרב שרגיש בפירוש שלו לתורה, יהודי לא צריך ארץ. יהודי הוא תמיד הולך. אומר, הקדושה יכולה להיות איפה שבן אדם לומד תורה. או בגרמניה, או בלפלנד. איפה שיהודי לומד תורה. או יש לו עוד ביטוי, למשל, שאומר על הפסוק, ואהרון נושא את נוסיו, נכון? יש כזה מדרש שאומר שהלווים היו נושאים את אהרון ברית השם, אז אומר המדרש שאהרון היה נושא את נוסיו. זאת אומרת שהם היו בעצם מרחפים באוויר. כן? אהרון היה סוחב אותם, לא הם היו סוחבים את אהרון. אז אותו דבר אומר שם, התורה היא מגביעה את האדם מעל הקרקע, מעל המציאות הארצית. לא צריך ארץ. ארץ עוד פעם, לימות המשיח, גם מה שנבוא וזה, גם בסופו של דבר זה יתממש בארץ. אבל בגדול, לא צריך ארץ. עכשיו זה, שוב אני אומר, בתפיסת עולם שלמה, שהיא מחלחלת אחרי זה לבתי מדרש שלמים. עד היום, תשאלו כל תלמיד חכם, מה שנקרא חרדי, תשאלו אותו, איפה יותר טוב? מה עדיף לי? אם אני יכול ללמוד תורה פה בארץ ישראל, אבל אני יכול ללמוד תורה יותר טוב בחוץ לארץ, מה יגיד לך? בברוקלין, או איך קוראים לישיבה הזו הכי גדולה בעולם, נו? ליקוד, וליקוד בארצות הברית. אין לך פשוט, לך לליקוד. אין שום עניין. ארץ ישראל היא בסך הכל כלי בשביל ללמוד תורה. או כישונו של הרש"ר הירש, ארץ ישראל היא קניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל זה סך הכל מצע, זה פלטפורמה, שעליו אפשר להקים ישיבות. לא לחוץ, תקים פה, תקים מקום אחר. כן. זה מצווה, יש מצווה כזו גם אולי וגם מחלוקת אם היא כן קיימת היום, לא קיימת היום, כן, מחלוקת עם גילת אסתר, הרמב"ן, יש היום מצוות ישובת ישראל, לא מצוות ישובת ישראל, יש אולי מצווה לשבת פה בארץ, אבל אין פה עניין מהותי. זה אין עניין שהתורה תופיע במציאות ארצית של צבא, כלכלה וכו'. כל הדברים האלה, ארץ, במשמעות הרחבה של ארץ ישראל, לא רק המשמעות של המיקום הגיאוגרפי, אלא ארץ, כל הרעיון הזה של המציאות הארצית החומרית, היא בסך הכל אמצעי בשביל להגיע לקדושה. אין, אמר לי פעם, תמיד חכם חרדי, אמר לי, אני לא מבין, אומר אתכם הציונים. הוא אומר, אני, זה היה לפני יום העצמאות. הוא אומר, תראה, אני אין לי התנגדות ליום העצמאות. הוא אומר, מדינה זה דבר חשוב. באמת, אומר. בזכות המדינה אפשר פה להקים ישיבות, בזכות המדינה יהודים מתקיימים, הוא אומר גם, רמזור זה דבר חשוב. בזכות רמזור אין תאונות, נכון? הוא אומר מה? אז קובעים יום להגיד הלל ביום שחיברו את הרמזורים לתל אביב? אבל אותו משקל, מדינה זה דבר נחמד, לא, אין לנו התנגדות פרינציפיונית, יש כאלה שיש להם התנגדות פרינציפיונית, אבל אומר מדינה, בסדר גמור, אני מוכן להשתמש במדינה כאמצעי. אבל להגיד שמדינה, כמו שאומר הרב קוק, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, זה משפט שהוא זר לחלוטין לכל התפיסה הזו. ושורש עניין מתחיל בשאלה, מה זה עם ישראל? מה זה תורה? כל מה שאנחנו מכירים אחרי זה, שהיו במחנה החרדי אנשים שבאו בטענות, שהם לא מצטרפים לציונות, כי הציונות חילונית וזה, זה מה שנקרא רק התירוצים. אם יש כזה סיפור, מופיע, מופיע את זה עם הבנים שמחה, שהיה בתקופה של עליית בילו, הרבי מלובביץ', הקודם בפניו, הקודם בפניו, הרייץ אני חושב, יש לו כזה ביטוי שהוא מתבטא, ככה מביאים הבנים שמחה, שהוא אמר שהוא באותה עת שהייתה עליית בילו, הוא רצה לעלות לארץ עם 100,000 חסידים, 100,000 משפחות חסידי חב"ד. אבל באותה אומר, באותה תקופה הייתה עליית בילו, והוא חשש שהבילויים ישפיעו לרע על החסידים שלו. ולכן לא עלו. עכשיו, כמה הייתה עליית הבילויים? מישהו זוכר משיעורי היסטוריה? אם אני לא טועה, בפועל הם היו 19 איש. בסדר. 19 איש השפיעו על 100,000 משפחות. תחשבו איך מדינת ישראל הייתה נראית אם לפני 150 שנה, 130 שנה, היו להם פה 100,000 חסידי חב"ד. לא יודע, יש כאלה שיגידו אולי שהם עדיפים, אבל זה היה משנה את פני ההיסטוריה. כי אתם צריכים להבין, מה שעומד בשורש ההתנגדות החרדית לעלייה לארץ, זה לא זה שיש פה חילונים. יש פה התנגדות באופן עקרוני לכל העיסוק במציאות ארצית. כל העיסוק במציאות ארצית, חומרית, להקים פה עכשיו תשתיות של מדינה עם כל המשמעויות של זה, זה זר לתפיסת העולם הדתית שאומרת שיהדות עניינה זה אידאה, להיות רעיון מופשט. כן. יש כמה דברים, לא רק שכינה, יש עוד כמה דברים שהם יצטרכו להסביר מה זה בדיוק, כן? כמו על המשך הפסוק, שלך לך מארצך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. בסדר, יש כמה דברים. טוב, זה תורה שהרב צבי יהודה יסביר שהיא התעצבה בגלות, ולכן התחיקה דברים מסוימים בתורה והדגישה דברים אחרים. יש גם דברים כאלה, תמיד חכם עצום, שהיה לו תפקיד מסוים בגלות, להדגיש נקודה מסוימת, אבל הנושא הזה של העלייה לארץ והקמת מדינה, זה נקודה שצד פוספס. עכשיו, על מה שחשפה פה, סגור פה עכשיו נקודה נוספת. עד עכשיו דיברנו כל הזמן רק על הרש"ר הירש כדוגמה למציאות החרדית. אגב, הרש"ר הירש אמרנו, הוא גם ייסד את תורה עם דרך, זה לא סותר. הוא בא ואומר, צריך לעבוד. הרש"ר הירש לא היה איזה אחד כזה צר ופקי, אומר לו כל היום תורה. אמר, ברור, בן אדם גם צריך לעבוד. אז חצי יום לומדים, חצי יום עובדים. אבל בשביל מה עובדים? בשביל שיהיה לך זמן ללמוד תורה. לא שהעבודה היא ערך של קידוש החומר וכל מיני... מה זה? זה קשור לזה, נכון. וזה שם זה יותר מזה, זה יותר כתפיסה עקרונית. עבודה, אני רק מנסה להגיד שזה לא ברמה הפשטנית הזו, כן? גם היום, תלך היום לאדם חרדי שיגיד לך מה אתה רוצה, אני גם עובד, אולי גם אפילו שירתי בצבא כחלק פה מהמסגרת שאני מחויב כאן וכו', אבל הוא לא השתמש בביטויים שהעבודה היא, כן, הופעה של נשמת האומה פה בארצנו, וכן, קידוש החומר, ועלת ניצוצות וביטויים מהסוג הזה. אני לא יודע, זה אמצעי בשביל שיהיה לי זמן ללמוד תורה. זה ברמות האלה. בסדר, זה כספור אחר, שגם בעבודה המוסרית של אדם, דיברנו על זה כמה פעמים במהלך השיעורים, שבעבודה המוסרית של אדם לפעמים יש מצב שהוא עוד לא ברמה של קידוש החומר, ואומרים לו עכשיו תעבוד בתור אמצעי. אבל פה אנחנו מדברים עכשיו כתפיסה אידיאלית. האם יש... מה זה? לפי הרב קוק יש דברים מסוימים שאנחנו כבר כן נמצאים. בוודאי בצדדים הלאומיים הרחבים של עם ישראל, כן. מדינת ישראל, אומר הרב קוק, היא כבר עכשיו קדושה. מה? לא בזה שהיא משמשת כאמצעי להקים פה ישיבות. אלא בזה שעם ישראל בארצו, זה הופעת השכינה פה בעולם הזה. לא עכשיו ממשלה, עזוב, לא נכנס עכשיו, אל תגרור אותי לפינות הדחוקות האלה של ממלכתיות, לא ממלכתיות, לא רוצה להסתבך פה, בסדר? לא על זה אני מדבר. אני לא נכנס עכשיו לגוף השויות, אני מדבר על עצם הזה שיש מוסד מדיני לעם ישראל. זה שעם ישראל נמצא בריבונות על ארצו, אומר לך הרב, אומר לך הרב צבי יהודה, לא משנה עכשיו כבר מה אחרי זה הם עושים עם זה, כן דתיים, לא דתיים, המדינה כן הולכת לפי התורה, לא לפי התורה, כמובן ככל שתלך יותר לפי התורה זה יופיע יותר את הקדושה, אבל עצם ההופעה של עם ישראל בארצו זה כבר קדושה. לפי התפיסה החרדית הקלאסית, מה פתאום? אם לא לומדים תורה, אם המדינה הזו היא לא מתנגדת לפי תורה, היא במקרה הטוב אמצעי בשביל אלה שילמדו תורה. במקרה הרע זה מעשה שטן ובכלל דברים שצריך להתרחק מהם, כמו בתפיסות הקיצוניות. מה זה? ההשפעות של זה כבר תוצאה, כמו שיש לך יהודי. זה שהוא יהודי, גמרנו. אני כבר אוהב אותו, מכבד אותו מזה שהוא יהודי. ככל... בסדר, אז זה כבר שאלות חינוכיות. האם אתה משתתף עכשיו במערכת החינוך של המדינה, לא משתתף במערכת החינוך של המדינה, אתה כן חוגג את יום העצמאות יחד בבמה המרכזית, יחד עם... בוודאי שיש לזה אקטים.
אתה גורם לחיץ בתוך החברה בגלל
נכון, בוודאי יש אין סוף, יש אין סוף ביטויים. אבל אני מנסה עוד להישאר פה ברמות, מה שנקרא, קודם כל רמת ההבנה העקרונית. ועכשיו אבל אני רוצה רק שנייה לסגור איזה עוד נקודה, ואז זה יתחבר לכם יותר. עד עכשיו כל הזמן מדברים רק ברמה הזו של התפיסה החרדית. עכשיו בואו תראו גם את הצד השני של אותו מטבע, שזה בעצם יוצא אותו דבר. אתם זוכרים, הדמות השנייה שהזכרנו זה הרמן כהן. הרמן כהן, היהודי, לא שומר תורה ומצוות. הוא מדבר באמת על היהדות בתור רעיון רוחני מופשט. כן, רעיון אוניברסלי וכו'. הוא תופס את התורה בצורה שונה. כן? שידוע, זה לא עכשיו חיוב של שולחן ערוך, אלא רעיון, גר זאב עם כבש וכו'. הרמן כהן הוא בדיוק אותו דבר. הרמן כהן, גם בזמנו שהתחיל הציונות, הוא התנגד מאוד לציונות. למה? הוא הראשון שטבע את המושג הכיבוש משחית. בסדר? יש כאן, שימו לב, משהו בתופעה מאוד מעניינת, של שתי קצוות שהם נפגשים בסוף דבר מהקיצון השני. זאת אומרת, על מה שאנחנו מכירים היום, את אנשי השמאל, שהם מתנגדים להתנחליות או דברים כאלה, רובם הם מה שנקרא ביטחוניסטים. כלומר, הם אומרים סתם מבחינת ביטחון, יותר טוב למדינת ישראל שתוותר על השטחים. הם כלום, הם רק מה שנקרא השריר המבצע. אנשים כמו ברק, לא יודע, רבין, אנשים כאלה. מי שעומד מאחוריהם זה אנשי רוח, שזה אנשים כמו עמוס עוז, סמך יזהר, א' ב' ישוע. ומי שעומד מאחורי עמוס עוז, סמך יזהר, ב' ישוע, זה אנשים כמו ישעיהו ליבוביץ'. ואנשים, מי שעומד מאחורי ישעיהו ליבוביץ', זה אנשים כמו הרמן כהן. הרמן כהן בא ואומר, זה לא טוב שעם ישראל חוזר לארצו. למה? זה משחית את האופי הלאומי של עם ישראל. אומרים, האופי, כן? אומר, התפקיד של עם ישראל זה להיות עם אומניסטי, עם אוניברסלי, להפיץ רעיונות מאוד מוסריים, מאוד מופשטים ברחבי העולם. אם עם ישראל חוזר לארץ, מתחיל להתעסק בלאומיות, מתחיל להקים פה מדינה, מתחיל להקים פה צבא, זה יערוס את האופי שלו. זה מה שעומד, זה מה שעומד בשורש ההתנגדות של השמאל כלפי כל המפעל הזה של ההתנחלות. כל הדברים האלה של הביטחון וזה, זה שטויות, זה רק התירוץ. מה שעומד בפנים זה, יש פה התנגדות עקרונית לכל הנושא הזה של לאומיות ישראלית. לאומיות נתפסת כמשהו שמאיים על התפיסה החילונית. או בוא נגיד את זה במילים אחרות. החרדים והשמאלנים הם שתי קצוות שחולקים על כל דבר. רק בדבר אחד יש ביניהם הסכמה, שאין דבר כזה שנקרא קודש שמופיע בחול. רק שהחרדים בוחרים בקודש והחילונים בוחרים בחול. אבל זה שאין קדושה בחומר, זה קונצנזוס במדינת ישראל. ולכן אתם מבינים לבד ששני המגזרים האלה, שהם נחלקים על כל דבר, יש ביניהם הסכמה רק בדבר אחד. שיהיה ציבור אחד שהוא הכי מסוכן פה. ציבור פשיסטי, משיחי, עם צמדים כתומים ומבטים פונדמנטליסטים בעיניים, שהם הסכנה של מדינת ישראל. ומשני הקצוות, אתם מבינים, מכל הכיוונים יש פה מתקפה לציבור הזה. כי הציבור הזה, שמדבר על הרעיון הזה של משנת הרב קוק, שיש קדושה בחומר, וארץ ישראל היא לא קניין חיצוני למה, אלא היא הופעה של הקדושה, זה משהו שמאיים על אין סוף מגזרים, זרמים ותת זרמים קרקעיים ותת קרקעיים שמתרוצצים פה במדינת ישראל. בפעמים שואלים אותי תלמידים, שאלתי, אומרים לי, אני מבין, למה שונאים אותנו? אנחנו הרי הציבור הכי נחמד, נכון? גם משרתים בצבא, גם לומדים תורה, גם מעבירים סקנות את הכביש, גם מתנדבים בקו לחיים, גם במדע, גם ברפואה. הכל, לא? אנחנו מושלמים. למה כולם שונאים אותנו? תשובה. יש איזה משהו פה בציבור הצי-לאומי שמאיים, בסדר? על הרבה מאוד זרמים שהם, עוד פעם, שורשם לפני 100 ויותר שנים. שהם מדברים על כך שהחיבור הזה בין קדושה לחומר זה דבר שלא הולך ביחד. עם ישראל, לפי התפיסות האלה, זה אידאה, זה רעיונות רוחניים, או בצד הדתי שלו, על פי התפיסה החרדית, או בצד האומניסטי, אוניברסלי, בכיוון הרמן כהן החילוני. אבל זה שאתה רוצה להגיד שעם, ארץ, זה אחדות אחת, שארץ ישראל היא מופיעה את הקדושה, זה ביטויים שמקפיצים את הפיוזים של הרבה מאוד אנשים פה במדינת ישראל. ולכן הם גורמים כזה איום, ובצורה עקיפה, נוצר פה לחץ על הציבור שמנסה לדבר על הרעיונות הללו. בסדר? מבינים את מה שאנחנו מדברים פה? היא הנותן. אז זה נקודה שנייה. אוקיי, בוא נעשה רק השלכה שלישית, נסגור את זה בזר שם פעם בה נמשיך. אחרי זה גם נראה איך הכל כתוב ברב צבי יהודה. כן, עד עכשיו עשינו רק בהקדמה. מה זה עם ישראל? אמרנו, אם דיברנו נושא ראשון, מה זה עם ישראל? נושא שני, מה זה ארץ ישראל? לאן אנחנו מגיעים עכשיו? על פי הסטיקר של המפדל, עם ארץ ותורה. תורה, לא, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, נכון? עכשיו הגענו לתורה. תגידו לי אתם, על פי התפיסה, שוב, אגב, סתם אני אומר בהערת סוגריים, אנחנו נדבר על זה עוד פעם בה, שאחד העם וטולסטוי, שלא הספקנו לדבר עליהם, היא בדיוק אותו רעיון. אחד העם הוא גרסה קצת שונה של העניין. הוא בא ואומר, טוב, צריך לעלות לארץ, אבל מה המטרה שלנו בארץ? מה היה הרעיון של אחד העם? מה הוא ייצג בזרם של התנועה הציונית? את הציונות הרוחנית. הוא אומר, אחד העם, אנחנו צריכים לבוא פה לארץ, בשביל מה? בשביל להקים מרכז רוחני. בסדר? לא, אל תדברו איתנו פה על רעיונות של מדינה וזה, אנחנו צריכים פשוט להקים פה איזו אקדמיה רוחנית שתפיץ מפה לכל העולם כולו, רעיונות אוניברסליים. ולבין את אחד העם הוא משגע לראשי הציונות את המוח למשך כל התקופה שלהם, עד שבסוף אומרים לו, טוב, קח את האוניברסיטה על הר הצופים, זה שלך, תתפלסף שם כמה שאתה רוצה, תקים שם את המרכז הרוחני שלך, ומת מהמרכז הזה של הר הצופים, הולך ויוצר כל מדעי הרוח של מדינת ישראל. תפיסת עולם אקדמית שלמה, שתשימו לב שהיא באופן כרוני מתנגנת לכל הנושא הזה של לאומיות. כי יש שוב בשורש התפיסה שם, שלאומיות זה משהו שמנותק מהרעיונות הרוחניים שעם ישראל אמור לעשות בעולם. והדבר האחרון זה טולסטוי, גם נדבר עליו, וגדול טולסטוי הוא אותו רעיון. טולסטוי אומר, הוא מעריץ גדול של עם ישראל, אבל כשמתחילה הציונות, הוא גם מתחיל לדבר על זה, הוא אומר, אתם הציונים, הורסים פה את הכל. הוא אומר, אתם יש 2,000 שנה, אתם הסתובבתם פה ברחבי העולם, קידמתם יפה את העולם, הצלחתם פה להפוך אותנו מעובדי אלילים לנוצרים טובים, עכשיו אתם הולכים לארץ שלכם, אתם דופקים הכל. בסדר? אתם משאירים אותנו פה לבד, ואתם תהפכו להיות שוביניסטים, לאומנים, חומרנים וכו'. ואגב, היו עוד הרבה תפיסות כאלה, סתם עוד דוגמה אחת, אני זורק לכם. איינשטיין, אתם יודעים, היה בזמנו הצעה, בן גוריון הציע לו להיות נשיא המדינה. בסדר? נשיא המדינה הראשון. למה הוא סרב? בגלל זה. אומר, המדינה הציונות היא גזענית. בא ואומר, אתם פשיסטים. כן, הוא הרי ניצל מגרמניה, שם זה. הוא גם שייך שם ליהדות מערב גרמניה. הוא אומר, אתם הציונים פשיסטים, רוצים לעשות פה מדינה לאומנית וכו'. מה פתאום? הרעיון זה אוניברסליות, קוסמופוליטיות וכו'. אתה מבין, זה רעיונות שמרחפים ברחבי העולם התרבותי של מדינת ישראל, ועד היום הם אלה שמעצבים את המדיניות בהרבה מאוד תחומים. נדבר על זה עוד, רק אומר, השלכה האחרונה לגבי תורת ישראל. אתם, לפי התפיסה הראשונה שהצגנו קודם, שיהדות זה אידאה, יהדות זה רעיון רוחני מופשט, איך אמור לראות האדם שחי על פי תורת ישראל? כנפיים, הוא כזה חננה, בסדר? ככל שאתה יותר מעוך, ככל שאתה יותר קטוש, ככל שאתה יותר קטות, אתה יותר דתי. זה אמור להיות הדמות של האדם הדתי הקלאסי. בסדר? וזה בא לידי ביטוי שהוא באין ספור זוויות ושל עולמות רוחניים, גם במגזר הדתי וגם במגזר החילוני. שהיהודי טוב זה יהודי ש... כן, בגרסה החילונית זה יהיה שיהודי טוב, זה יהודי שלא מכה חזרה, נכון? אם זורקים אלינו אבנים באינטפאדה, אז אתה צריך, כן, מבחינת האוניברסליות, לא להרביץ לילדים וכו'. זאת אומרת, ברור, זה כל מה שהאיגרת הולך להגיד, שהכל זה השפעה נוצרית. בוודאי. זה באופן תרבותי, חלחל פנימה, זה מה שהאיגרת הזאת תסביר. סביר חרב צודיה שכל התפיסה הזו היא שורשה בנצרות, שחלחלה בצורה... אבל זה באמת היום התפיסות של היום, מה זה אדם דתי? אדם דתי זה אדם כמה שאתה יותר רחפן, אתה יותר טוב, כמה שאתה יותר רוחני, אתה יותר טוב. בסדר, בטח נשאר פה מאמר הדור, אמרתי לו את זה, אני תמיד אוהב לחזור את זה כדוגמה קלאסית. אולי, מתחילים את מאמר הדור, אני כבר לא זוכר, נכון? בואו ניקח את זה ובזה נסיים, ניקח את זה כדוגמה אקזוטית, איך זה בא לידי ביטוי בחיי היומיום של כולנו. מי שהיום מאמר הדור, בבקשה שלא יגלה, בסדר? מי היה פה מאמר הדור? שאני יודע? אוקיי, אז רק, לא רוצים. אז לאלה שלא היו. נכון? שיהודי היום מגיע לבית כנסת בליל שבת, מה הדבר הראשון שהוא עושה? שיר השירים. רואים שאתה באמת לא היית בשיר השירים. הדבר ראשון היום לוקחים עלוני שבת, נכון? זה דבר ראשון, זה המצווה. לפני שאתה נכנס, נוטל ידיים וזה, אתה לוקח עלוני שבת, נכון? עלוני שבת, כן. אשכנזים, אז... בוא לא ניכנס לנקודה הכואבת הזו. אשכנזים לוקחים עוני שבת, נכון? אתה הולך שם לשולחן, אוסף סט מעודר כזה, של כל הזה. אלון ראשון אתה פותח, מה אלון הראשון שאתה פותח? עולם קטן, ברור. אתה פותח מאחורה, שוט אס-אמס, לראות מה השאלה האידיוטית של השבוע. נכון? אז אתה ניגש, שאלה ראשונה, שאלה לרב וינר. האם יש אלוהים? תשובה, כן. בסדר, מה זה את זה? ואחרי שאתה מסיים את הקריאה בעולם קטן, אתה עובר לאלון השני הפופולרי. איזה? מעייני הישועה, נראה לי.
זה
סייר, אתה קורא שם את הסיפורים מהדוכן, היינו ברחוב, אנחנו תפילין, מיד הם הלכו למכון מהיר, ונהיו זה, וכל הכבוד לבנות המתוקות מקריית אתא, תעלו ותצליחו, עוד מעט המהפכה רוחנית בדרך, יאללה. גמרנו מעייני הישועה, ממשיכים הלאה לאלון, לא יודע, שבתון, ושם בין טיסה לאיטליה, לנופש בשוויץ, אתה מוצא גם איזה דבר תורה חביב. יש שם פרסומות נפלאות, אני מת על זה, לא יודעת אם זמן שם פרסומת, מחזקים את תושבי הדרום, באמונה לנצח, נותרו מספר מקומות פנויים בדן קאון פלאזה באשקלון. אהבתי את זה. הלאה, סיימנו את שבתון, אנחנו מגיעים שבת בשבתו, מדלגים, ראש יהודי, בסדר, גם נחמד, בסדר, ו... באהבה ו... שכחתי, וואלה, עשרה שאני פה במרכון מהיר. אהבה ואמונה זה הראשון, כמובן. הותך מאחורה, שהוא רואה עם הרב אבינר, איך להיפגש בדייטים וזה. ואז אתה מגיע בסוף לאלון, שבשביל זה אני מספר את כל הסיפור הזה, אהוב על כולנו, הלא הוא שיחת השבוע של חב"ד. נכון? אתה פותח אלון שיחת השבוע של חב"ד, מה הדבר ראשון אתה מחפש שם? את הסיפור הזה, נכון? שם באמצע יש שם כזה סיפור הזה. אני כל שבת, אני עובר לאט לאט על הכל. לא, אבל זהו, שלא צריך לדעת, אתה קורא אלון אחד, עכשיו אתה מבין את זה לאורך כל ה... זה אותו פרינציפ. אז הנה, זו הדוגמה שאני תמיד אוהב להביא. תראו איך זה בא לידי ביטוי, התפיסת עולם הרוחנית הזו, איך היא ניכרת בתפיסה הדתית היומיומית. אם ניקח עכשיו סיפור קלאסי של שיחת השבוע של חב"ד, זה כל פעם אותו סיפור, פחות או יותר, רק בשינויי מקומות וזה. זה מתחיל ככה, הסיפור הקלאסי של חב"ד, פעם אחת היה חוכר מזיגה בשם משה יוצמח, שהיה לו בית מרזח בעיירה קטריאליפקה שליד פטרבורג, נכון? לפעמים זה משתנה, שרוצים להיות כזה לא עדתיים, אז הם עושים את זה לסולטן באלג'יר, ואז בחלב, אבל הרעיון הוא אותו רעיה. ובא אליו הפריץ באיזשהו שלב, ואומר לו, תשמע, משה, אם אתה לא ממציא לי סך של 1,000 זהובים, רובל, קו נטוי, דינר, קו נטוי, יש כמה. עד סוף השבוע אתה מגורש מעיירה, אתה ומשפחתך. מה פרוטקשן, בדיוק. מה הוא עושה חיים משה? תמיד. מה הדבר הראשון שעושה חיים משה? הולך לרבי. הראשון הולך לרבי, אף פעם לא פותר את הבעיות בעצמו. תשימו לב, זה מוטיב שחוזר עצמו, הולך לרבי, אז הוא הולך לרבי ואומר לו, הרבי, שתי גרסות. גרסה אחת הוא אומר לו, אל תדאג, ישועת השם כי הרפיים. גרסה שנייה אומר, לך לעיירה יופיץ, ושם תראה חיית יהודי, וממנו תלמד מידת הביטחון. משהו כזה. ואז הוא הולך, לא מבין, תשימו לב, שתמיד חוזר הביטוי הזה, לא מבין, מוישה, מה אומר הרבי, ועם כל זה הוא מתחזק באמונת חכמים ועושה את הדברים האלה. ועד שהוא חוזר, אפלה ואפלה, מסתבר או שהפריץ מת או שהכלב מת והבעיה נפטרה. ובדרך אנחנו עוברים דרך קוזקים, דובים, יער, יש שם כמה וכמה מוטיבים שדי חוזר מעצמו. זה פחות או יותר סיפור קבוע. כבר 10 שנים אני קורא את זה, פחות או יותר אותה סיפור. לפעמים זה על השואה והנאצים, אז קצת הם מוסיפים שם עוד כמה, אבל זה נשאר. טוב. עכשיו, תמיד אוהב להראות את זה, בואו, אז זה באמת תפיסת עולם קלאסית. עכשיו בואו ניקח תפיסת עולם דתית קלאסית, לפי מה שאמרנו פה. עכשיו בואו נלך לפי תפיסת משנת הרב קוק, בואו נעשה סיפור השבוע אחר. איך זה ייראה בשיחת השבוע של מכון מאיר? איך ייראה הסיפור הזה? הסיפור הזה, נכון, פעם היה בחוכר בית מזיגה בשם מוישה יוצמח, שאמר לו הפריץ, אם אתה לא ממציא לי סך של 1,000 זהובים, אתה מגורש מהעירה. עכשיו, הסוף על פי הרב קוק, סוף אחר. לקח מוישה יוצמח מקל, שבר לפריץ את העצמות, עלה לארץ והתגייס ל-51 של גולני. סוף כזה לעולם לא תמצאו בסיפורים של חב"ד. א', כי הם לא התגייסו לגדוד 51 של גולני, זה נקודה אחת, אבל מעבר לזה, כי שוב, על פי התפיסה הדתית שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אתם מבינים? זה מהותי לאדם הדתי. אם אתה מבין שיהדות ותורה זה משהו אידאי, זה משהו מופשט, זה משהו רוחני, אז ככל שאתה יותר תלותי, ככל שאתה יותר פסיבי, ככל שאתה לא פותר את הבעיות בעצמך, ככל שתמיד מונחת עליך פתרונות מהשמיים, אז אתה יותר דתי. לפתור בעיות בעצמך, לבוא ולהגיד שעל ידי המציאות הארצית, על ידי הפעולות שלך, הקדושה מופיעה, זה תפיסת עולם שמגיעה רק מתוך המשנה הרוחנית שהרב צבי יהודה מציג אותה כאן. שיש בחומר עצמו קדושה. בסדר? שזה מגיע כמובן בצורה תאורה וטובה. אז אני מסכם פה את הדברים. מה שפתחנו פה אין סוף נקודות שאנחנו נרחיב אותה בהמשך. בגדול שוב, איגרת עין א', שרק קראנו כאן משפט אחד מנה, שגם עוד לא ראינו איך זה נראה בפנים, כל מה שאמרנו. אומר הרב צבי יהודה, תדע לך. עם ישראל, בסדר? בניגוד לתפיסות שמציגות עם ישראל כרעיונות רוחניים מופשטים, אידאות וכו', וממילא יש לזה השלכות, גם בהבנה מה זה עם ישראל, גם בהבנה מה זה ארץ ישראל, גם בהבנה מה זה תורת ישראל, אומר לא. עם ישראל זה, או עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, זה אחדות אחת, נשמה אחת, שמכונה בביטוי כנסת ישראל, שמתפרטת בכל מיני הופעות, שעם, ארץ ותורה, אבל הכל זה מציאות חיים אחת. דעה, אל דעות השם, בסדר? הופעה, וממילא פגיעה באחת, זה גם פגיעה בשני. אתה לא יכול לוותר על הארץ בלי שתפגע בעם, ולא יכול לוותר על התורה בלי שתפגע בשניהם, זה הכל אחדות אחת. ומה שהמשך האיגרת הסביר רב צבי יהודה, זה יראה איך עם ישראל, מתוך התפיסה הזו, היה אמור להשפיע בעולם, מה השתבש בדרך שגרם להופעה של הדתות ושל הנצרות, שהם יצרו את התפיסת העולם הזו, שכמו שכם שהיום היא תפיסת עולם שהיא כמעט קונצנזוס, גם בעם ישראל וגם בעולם כולו, שחומר ורוח, קדושה וחיים, זה שני דברים שונים. שהם לא יכולים ללכת יחד. ואז בכלל תיודה, איך בזה שעם ישראל חוזר עכשיו לארצו, זה הולך ומתקן ומושיע את העולם כולו מהתפיסה הזו, ומביא את גאולה שמדברת על האחדות הזו של הקודש והחול, החומר והרוח, וזה מה שאנחנו נכנה בביטוי הזה הציונות הדתית. בסדר? הרעיון הזה של למצוא ציבור שיחיה באופן כזה, שיחבר בין העולמות, בין הקודש ובין החול. טוב רבותיי, נעצור כאן.